התורה נקראת רחמנה בלשון חז"ל. רחמנה. זהו השם הקבוע בחז"ל לתורה. אמר רחמנה, אחי אמר רחמנה, אמר רחמנה. כל מילתא דאמר רחמנה לא תעביד. רחמנה. התורה נקראת על שם הרחמים. ובפשטות זה מאוד לא מובן. הפסוק שמדבר על מתן תורה, זה בפסוק, ככה זה נקרא. מהי דכתיב? הגמרא מביאה את זה בשבת. מהי דכתיב? משמיים משמעת דין, ארץ יראה ושקעת. אז משמיים משמעת דין, אומר רש"י, תורה. זה מה שכתוב בגמרא. הגמרא קוראת לזה כך. הגמרא קוראת לתורה דין. דין. יתר על כן, בגמרא כתוב, הגמרא בעבודה זרה בדף ד', כתוב בגמרא, התורה דכתיב בה אמת, אז אין הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. בדיני התורה, אז ייקוב הדין את ההר. אין הקדוש ברוך הוא עושה, בדיני התורה אין לפנים משורת הדין. זאת אומרת, יש מצווה ללכת לפנים, לעשות לפנים משורת הדין, מצווה על בני אדם. אבל מידת הדין חיוב גמור, ויקוב הדין את ההר. אין שם שום חריגה, ואין מרחמים בדין, אין דבר כזה. כך שעצם השם רחמנה של התורה, התורה עצמה נקראת רחמנה, בשעה שהתורה עצמה היא כולה דין. משמיים משמעת הדין. התורה היא כולה דין, ואיך מגיע שם רחמנה? רחמים, המושג רחמים, זאת אומרת, הגדרת המושג רחמים, אדם מרחם על מישהו, רחמים צריכים תמיד איזשהו סבל כדי שרחמים יתעוררו. רחמים לא מתעוררים על מי שיש לו הכל. הוא לא מעורר רחמים, הוא לא... הרחמים, שם הרחמים לא חלים. הרחמים חלים, הרחמים, כן, רחמים מתעוררים על מישהו שהוא זקוק לרחמים. מישהו שהוא זקוק לרחמים, זה הכוונה, מישהו שמידת הדין כבר פגעה בו, מישהו שכבר קרה לו משהו. מישהו שכבר נענש באיזה אופן שהוא, מישהו שלא טוב לו, רע לו. ובדרך כלל, כן, זה לוקח זמן עד שבני אדם מתעוררים לרחם. כשבני אדם מתעוררים כבר לרחם, אז רע לו מאוד. זאת אומרת, רחמים זה מחויב המציאות. זאת אומרת, הגדרת המושג היא תמיד, זה דבר שחל על מישהו שמידת הדין כבר פגעה בו. מידת הדין פגעה במישהו, והדבר הזה הוא סיבה לרחמים. אבל אין סיבות אחרות לרחמים. אדם שהוא שלם, אדם שלא נעשה איתו דבר, אדם שלא נפגע בשום דבר, לא קרה לו כלום, מידת הדין לא פגעה בו, אדם כזה הוא אדם כזה לא מעורר רחמים, ואין אליו רחמים. קורה שאדם נפגע, פגוע מאוד מאוד, והוא לא יודע את זה. גם זה קורה. הוא לא יודע כמה רע לו. הוא עצמו לא, הוא לא מספיק בר דעת כדי להבין כמה לא טוב לו. אז יש מקרים מסוימים שבגמרא כתוב, מי שאין בו דעה, מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. והגמרא לומדת את זה מפסוק. כי לא עם בינות הוא, על כן לא ירחמהו עושהו, ויוצרו לא יחוננו. מי שאין בו דעת, אסור לרחם עליו. זאת אומרת, מי שאין בו דעת, הכוונה, זה לא באשמתו. מי שאין בו דעת, באשמתו, זאת אומרת, הייתה יכולה להיות בו דעת, רק הוא בעצמו, כן. הוא היטה עצמו לכיוון של, כן, הוא עשה עצמו לחסר דעת. אז הוא לא ראוי לרחמים. אז אין מרחמים עליו. אסור לרחם עליו. אז הוא מסכן במסכנים. זאת אומרת, הוא מסכן גדול. הוא מסכן באמת. אבל מכיוון שאין בו דעת, אז מידת הרחמים, כביכול, בורא העולם ננסה גם את זה להבין אולי קצת מדוע זה כך. אבל על כל פנים, כן, היה אמר מי שאמר, כן, מישהו מהדור הקודם אמר את זה, כמה גדולה הרחמנות על מי שאסור לרחם עליו, כמה מסכן וראוי לרחמים מי שאסור לרחם. כן, הוא ראוי. הוא ראוי. אבל אסור לרחם. אבל מישהו חסר דעה באמת, וזה לא באשמתו, אז הוא מסכן, הוא ראוי לרחמים בכפל כפליים. עניינה של מידת הרחמים, כמו שחזל מלמדים אותנו, עניין מידת הרחמים הוא, אז כמו שאמרנו, מידת הרחמים, ההבדל שבין חסד ורחמים זה הבדל בולט, וזה מה שאנחנו אומרים. חסד, אדם גומל חסד עם כל אחד. גמילות חסד, לגמול חסד גומלים לכל אחד. אדם איש חסד, אז הוא עושה טובות לכל מי שמזדמן. לכולם. אדם שהוא לא איש חסד, אבל הוא אדם רחמן. רחמן זה הכוונה, הוא עושה טוב למי שהטוב נלקח ממנו. למי שפגעה בו מידת הדין, לקחה ממנו את הטוב, שכפי הנראה צריך היה כן להגיע לו. במה הוא שונה משאר בני אדם? על כל פנים, מידת הרחמים חלה תמיד, לעולם. מידת הרחמים חלה על מי שנפגע, מי שמידת הדין כבר, כן, הייתה בו יד השם. שורש מידת הרחמים, כמו שאנחנו יודעים, זה מתחילה, כך אומרים חז"ל, ככה מלמדים אותם. חז"ל אומרים את זה עוד בתחילת התורה, כן, במדרשי חז"ל. מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם כולו במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. פירוש, מצב של אין העולם מתקיים, מצב של אין העולם מתקיים, זה מצב לא טוב, זה מצב בלתי אפשרי, זה גם הדין עצמו, הדין עצמו, גם הוא לא סובל את זה. זה דבר שחורג אפילו מהדין. אבל על כל פנים, במקום שיש סכנה, ראה שאין העולם מתקיים, אז עמד ושיתף עמו מידת הרחמים. אז אנחנו לומדים מכאן שמידת הרחמים היא המידה, שמידת הדין, שורש המילה דין כתוב בשורשים. שורש המילה דין זה ממילת די. די. די זה הכוונה, כן. מגיע לך רק מה שמגיע לך. יותר מזה לא מגיע לך. די. מידת הדין אומרת די. עד כאן מגיע, יותר לא תקבל. די. מידת הדין עוצרת, מגבילה, כן, היא קוטעת. זהו, די. זה דין. באופן שמצד מידת הדין, אז קורה, שייך, שדבר לא יהיה לו עתיד, אלא הוא פשוט ייגמר. די, ותו לא. אין יותר, אין הלאה. מידת הרחמים נותנת עתיד. נותנת עתיד. היא זאת שמעניקה עתיד למי שנאמר לו די. או שנאמר לו די גמור, זה הכוונה ש... כן. פשוט, מצד מידת הדין, אז לוקחים ממנו את הכל, או כלפי כל מה שלקחו ממנו. אז מידת הרחמים נותנת לו עתיד. זאת אומרת, היא אחרי שנאמר לו די, אחרי שמידת הדין פגעה בו, אז מידת הרחמים נותנת לו עתיד. מן הטעם הזה, מהטעם הזה, כך מבאר המהר"ל, מהטעם הזה, אז כבר הזכרנו את זה פה כמה פעמים, המקום, הדבר, המציאות שנושאת בתוכה את העתיד, נקראת רחם. מכאן מתגלה מידת הרחמים. אותו דין נורא שחל על העולם, הדין שהוא גזירת מוות על כל, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. ימלא את נפשו מיד שאול סלע. כולם, כולם, כולם בדין הזה. המשך הקיום בעולם נמצא במידת הרחמים. ולכן המקום שנושא את ההמשך, אז הוא נקרא על שם הרחמים. אלו דברי המערה. עכשיו נראה, אנחנו צריכים קצת להתבונן, אנחנו עדיין לא נפרדנו לגמרי מהתורה שקיבלנו. לא מכבר. אם נתבונן, נתבונן על מציאותנו שלנו. אם נתבונן קצת על המציאות העלובה שבני אדם חיים בה בעולם הזה. זאת מציאות שהיא... הממדים של העתיד שלנו הם ממדים קטנטנים. הם ממדים של... זה נספר בחודשים... לפעמים בשבועות, לפעמים בימים. גם כשזה נספר בשנים, אבל זה מספר קטן. זה מספר קטן. עתיד אמיתי, אין לנו פה. אנחנו נמצאים פה במצב, אם נבדוק, נשים לב, רגע, נתבונן. מצבנו כאן הוא עלוב מאוד. עלוב מאוד. אנחנו מסכנים גדולים. אנשים צעירים, נראה להם שכל העתיד שלהם. אבל שישאלו אנשים שהתבגרו קצת, אז הם יגידו להם. גם הם חשבו כך. זה עובר מהר. זה עובר מהר מאוד. הרבה יותר מהר ממה שכל צעיר מעלה בדעתו. זה עובר מהר. ולאן? לאן? לאן זה הולך? לאן זה הולך? לאן זה מוביל? כך זה כל יחיד ויחיד. כך זה כל אחד. וכך זה, אם אנחנו רוצים, כן. כך זה גם העולם כולו. אנחנו באמת מסכנים גדולים. זאת אומרת, לא צריך להיות פיקח מאוד מאוד כדי לראות את זה. אלה דברים מאוד מאוד ברורים. וכמובן, כן, כל אחד יגיד, למה לך להזכיר את זה? כן, למה לך להגיד דברים כאלה? זה לא, הרי לא נעים לשמוע. כן. אז הרי הקדמנו, כן. להיות חסר דעה זה נקרא להיות מישהו שאסור לרחם עליו. אז מי שבאמת לא רוצה לשמוע את זה, אז אסור לרחם עליו וצריכים להשמיע לו את זה בכל התוקף ובכל הכל. שוב אני חוזר, כן. כדי שהדברים יהיו ברורים לגמרי, כן. ברורים לגמרי. אני לא מחדש שום דבר, זה כל אחד יודע. כל אחד יודע. אין מציאות כזאת. אנחנו קוראים לזה עתיד. עתיד, עתיד בשבילנו זה סוף השבוע הבא. זהו. ויותר מזה אנחנו לא מתעניינים, זה פשוט לא מעניין אותנו, אבל זה יעבור מהר. וכשזה יעבור ואחריו יבוא עוד ועוד ועוד, וככה זה הולך. ככה זה הולך. זה חולף, זה עובר. והעתיד הופך להיות עבר. וזה קורה מהר מאוד. והכל חוזר אחורה, הכל הופך להיות עבר. וככל שהעבר תופח, אז העתיד מתכווץ. גם את זה יודע כל אחד. אז אם כן, אם כן, מה יהיה עלינו? לשמחה, מה זה עושה? אדם בר דעת, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות במקרים כאלה? איזה טעם יש בכל הדברים כולה? מה זה? מה זה? אז הדבר היחידי, התקווה היחידה היא שבן אדם יהיה מסוגל להשיח את דעתו בכל מיני דברים, משיחי דעת. וככה, אז הוא יעבור את זה בצורה שהוא לא ידע שזה עובר. לא ירגיש שזה עובר. זה מתקרב מאוד למה שהגמרא קוראת מי שאין בו דעה. זה עצוב מאוד. ועכשיו כאן אנחנו צריכים להבין ולדעת. התורה באה לעולם כדי לתת לו עתיד. זה כל עצמה של התורה. התורה נקראת רחמנה. התורה היא הרחמים בעולם. היא זאת והיא בלבד נותנת עתיד לכל אחד ואחד ולכל העולם כולו. העולם ללא תורה הוא עולם ללא עתיד. ללא עתיד. אין, המימד הזה לא קיים. אין דבר כזה שנקרא עתיד. מה זה עתיד? עתיד זה לא מחר. משום שמחר, אז המחר יהיה הווה. ומחרתיים הוא יהיה עבר. אין מה שנקרא המימד הזה שנקרא עתיד. הוא פשוט לא קיים. פשוט לא קיים. המימד הזה שנקרא עתיד, אם אנחנו רוצים להיות כנים, רוצים להיות ישרים, רוצים להבין נכון, המימד הזה שנקרא עתיד לא נמצא רק ברחמנה, רק בתורה. אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. כביכול, בורא העולם נטע בתוכנו חיי עולם. חיי עולם זהו עתיד, אבל זה עתיד אמיתי. זה נקרא עתיד. זה עתיד שהוא. זה עתיד שלעולם, כן, לעולם הוא לא יהפוך כולו להיות עבר. הוא תמיד יישאר עתיד. חיי עולם זה תמיד עתיד. הרחמים היחידים בעולם, בעולם הנורא הזה, בעולם בעולם שאסור לרחם עליו, שאנחנו חיים בו. אז הרחמים היחידים זה רחמנה, זאת התורה. אמרנו, וזה יסוד הדברים, אמרנו, הרחמים באים מכוח הדין. הדין הוא זה שמביא את הרחמים. הדין מביא את הרחמים. התורה ניתנה כדין, אבל התורה ניתנה כדין שממנו ורק ממנו יבואו הרחמים. לתת לכם אחרית ותקווה. תקווה, תקווה זה מלשון קו. קו. וקו זה תמיד דבר שבעצם טבעו הוא ממשיך תמיד הלאה. הוא תמיד הולך הלאה. קדימה. ממשיך והולך, ממשיך והולך. תקווה. תקווה זה הכוונה, המשך. תקווה זה עתיד. תקווה זה הלאה. אחרית ותקווה. יש כאן כנקודה אחת אני רוצה לבאר. על כל פנים, למדנו, הרחמים הם אלו שהם נותנים לנו עתיד. הרחמים נותנים לנו עתיד. והרחמים הם התורה עצמה. התורה עצמה נקראת רחמנה. רחמנה. היינו, התורה נקראת, מה שנותן לנו עתיד. זהו, זאת מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שוב אני חוזר, כן. אני חוזר כדי שהדברים יהיו, אני משתדל שהדברים יהיו ברורים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך, באותה צורה עלובה כמו שהוא ברא. אנחנו פגיעים מאוד. מעט מאוד אנשים ישנם שעוברים את חייהם בלי שום פגע. מעט מאוד. אני במשך ימי חיי לא פגשתי אפילו אחד כזה. גם לא פגשתי אחד שאמר לי שהוא פגש אחד כזה. לא ראיתי את זה. אולי יש משהו כזה. לא מסתבר. פגיעים מאוד, פגיעים במכות קשות. מי קשות יותר, מי קשות פחות. פגיעים מאוד. הסכנה היא נוראה. הסיבות לשמוח הן מעטות. ברוב המקרים, אז הקושייה לשמחה, מה זו עושה, היא חזקה יותר מהתירוצים. והאדם נברא כבר דעת, וזה משהו אכזרי באופן מיוחד. האדם נברא והוא מכיר את זה, והוא רואה את זה, והוא חי את זה. ואם יש לו שכל, אז הוא תופס את זה כבר בגיל צעיר מאוד. והוא צריך לעבור כך בצורה כזאת את כל חייו. עם הפחד הזה, עם ההכרה הזאת, עם הידיעה הזאת, עם חוסר הטעם הזה, זה נורא, זה נורא. זה דבר שיש כאן התאכזרות מיוחדת לבני אדם. זה דבר שבעלי החיים לא יודעים את זה. כך זה נראה בכל אופן. בעלי חיים לא יודעים את זה. אין להם את התחושה הזאת של... כן. יש להם תחושה של קיום ואין להם תחושה של קץ קרוב. תחושה של קיום, וזו תחושה טובה. אבל אנחנו נידונים להבין את זה, לדעת את זה, לחיות את זה. וזה קשה. זה למעשה, זהו העונש הכבד ביותר. זה העונש הכבד ביותר. כשנולד בן אדם, נולד בן מוות. נולד כאן עוד בן מוות. ושמחים. שמחים בצדק. בצדק. אבל למעשה נולד כאן עוד בן מוות. מה זה? איך אפשר לפתור בעיה כזאת? מה זה? איך אפשר לחיות? אז בורא העולם ריחם עלינו ונתן לנו תורה. נתן לנו מימד אחר, נתן לנו חיי עולם, נתן לנו, כן. נתן לנו מראש שנבין, נכיר ונדע, שהיום אנחנו לא נברנו בשביל ה... כן, לא נברנו כדי לחיות פה. האדם לא נברא בשביל מצבו בעולם הזה, זה לשון המסילת ישרים בפרק א'. האדם לא נברא בשביל מצבו בעולם הזה. המצב בעולם הזה זה מצב שהוא מין מעבר. את זה צריכים לעבור. כל מי שממקד פה את חייו, אז הוא, אם הוא בר דעת, אז הוא מאבד עצמו לדעת. אם הוא לא בר דעת, אז הוא מאבד עצמו לא לדעת. אבל מי שממקד את חייו פה, כאן במקום הזה, בחיים האלה שאנחנו חיים פה, אז הוא גם מסכן וגם שוטה. פירוש, כשאנחנו מדברים על תורה, כשאנחנו קיבלנו תורה, כמו שאמרנו, לא מכבר, קיבלנו תורה. עצם זה שקיבלנו תורה, כתוב, הגמרא אומרת, משה רבינו כשהוא עלה למרום, אז המלאכים לא הסכימו שהתורה תינתן לארץ. ומשה רבינו צריך היה להתווכח איתם, לנצח אותם, כדי שהתורה תינתן לארץ. זה מאורע אחד. מאורע שני, בזמן שעשו ישראל אותו מעשה, בזמן שעשו ישראל את העגל, אז הרגע הזה שבני ישראל עשו פה למטה, בעולמנו זה, בזמן שהם עשו את העגל, אז למעלה בשמיים, אז הרגע הזה היה אותו רגע שבו הייתה נתינת הלוחות למשה רבינו. אבל זאת הייתה שעת המעשה של הנתינה. וחז"ל אומרים, כך כתוב בירושלמי בשקלים בפרק ו', אותה שעה, אז היו טפחיים, הלוחות היו שישה טפחים. טפחיים היו בידיו של בורא העולם, של נותן התורה. טפחיים היו בידיו של משה. וכך, תוך כדי, אמצע הנתינה, תפחיים, כביכול בורא העולם מחזיק, תפחיים משה רבינו מחזיק בצד, בצד המקבל, ותפחיים באמצע. וכשעשו ישראל אותו מעשה, ביקש כביכול בורא העולם לא להמשיך את הנתינה, לקטוע את זה, לקחת בחזרה. וגברו ידיו של משה ונטלום. והוא שהכתוב משפחו ולכל היד החזקה. מה שכתוב בסוף התורה, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. אז כתוב ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. הוא שהכתוב משפחו ולכל היד החזקה. יהי שלמה, לשון חזר שם בירושלמי, יש למה לידה דגברה על ימינה. ניתנת כאן ברכה לאותה יד שגברה על היד. עם איזה כוח משה רבינו התגבר? עם איזה כוח הוא גם את המלאכים ניצח? וגם כביכול, כביכול, את בורא העולם עצמו. חז"ל קוראים לזה, את כל ה... כן, חז"ל אומרים שזה פירוש הכתוב לכל היד החזקה. זה בכלל מה שכתוב לכל היד החזקה. גברו ידיו של משה, בחזל כתוב וחטפן, לקח את זה. אז המהר"ל מבאר, עם איזה, מאיזה כוח, מאיזה, עם איזה כוח גברו, משה רבנו הצליח להתגבר על, כן. על כוחות כאלה שהוא דל לעומתה, כוחות כאלה שהם חזקים ממנו. במה, באיזה כוח משה רבינו התגבר? אז מבאר את זה המערב, בכוח הצורך שלנו בתורה. הצורך שלנו בתורה, הצורך שלנו בתורה הביא את אותה מידת רחמים שבראה את העולם. אותה מידת רחמים היא זאת שנתנה לנו את התורה. היא זאת שבגללה, מכוחה, קיבלנו את התורה. שוב, רחמנה, רחמנה. התורה עצמה היא כולה דין. העובדה שזכינו בה היא כולה רחמים. משה רבינו הוא זה שבלי התורה, אז הוא המלאכים בלי התורה הם לא מסכנים. התורה שלהם היא לא רחמנה. אבל אנחנו חסרי עתיד. אנחנו חסרי קיום. אם אנחנו חסרי עתיד, אנחנו חסרי קיום. מי שאין לו עתיד, אין לו הווה. ההווה נקרא חיים מפני שהוא הולך לקראת. הולך לקראת. הולך אל. ההליכה אל היא תמיד הליכה אל עתיד. אלו הם החיים שבהווה. ההווה הנמשך. זמן, פירוש המילה זמן זה מה שמזמין את העתיד, מה שמזמין את ה... כמו כל הזמנה מילתא. הזמנה זה נקרא, אני מייחד דבר לעתיד המסוים הזה. הזמן בכלל זה זמן שהוא הזמנה אל העתיד. כעת. אנחנו לומדים מכאן. העובדה שקיבלנו תורה היא אך ורק מתוך רחמנה, מתוך מידת הרחמים. מידת הרחמים היא זאת שנותנת לנו עתיד. אנחנו לומדים מזה שכדי לקבל תורה, אז את הדבר הזה צריך להבין, את הדבר הזה צריך לחיות. כל מי שגם בלי תורה נראה לו שיש לו איזשהו עתיד, אז התורה לא מגיעה לו. אם היא לא מגיעה לו, אז היא לא מגיעה אליו. אז אין לו אותה. את התורה קיבלנו כרחמנה. קיבלנו את זה כמידת הרחמים. קיבלנו את זה כמו מי שמקבל עתיד. מי שלא מקבל את התורה כמי שמקבל עתיד. אז אין לו אותה. זה ברור. משה רבינו זכה, הצליח להוריד את התורה אך ורק משום העובדה הזאת שבלעדיה אין לו חיים. זה הדבר שהכריע את הכף. והשיקול עמד ושיתף עם מידת הרחמים. במידת הרחמים נמצאת ההכרעה לברוא את העולם. כאן מונחת ההכרעה לברוא את העולם. במידת הרחמים מונחת ההכרעה להמשך הקיום. באופן. הדבר הזה הוא תנאי ראשון, תנאי ראשון להיות מקבל תורה. התפיסה הברורה שבזה נמצא העתיד. בלי זה, אז הכל מתפרק, משום שכמובן, כן, זה דבר ברור, זה דבר ברור לגמרי, משום שבלי עתיד אין הווה, אין הווה. בלי עתיד אין זמן. ישנה פרשה אחת בתורה שהיא, זאת פרשה סתומה, שהיא לא פרשה סתומה, פרשה לא מובנת בפשט פשוט, היא לגמרי לגמרי לא מובנת. זאת פרשה סתומה מאוד מאוד, וחז"ל מגלים לנו שבפרשה הזאת כתובים יסודות העמוקים ביותר של כל התהליך של הבריאה. הפרשה הזאת זאת הפרשה ש כתוב אצל בתורה שלפנינו. הפרשה הזאת כתובה בסוף פרשת וישלח. והפרשה נקראת מתחילה, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. היו מלכים שמלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. ויש שם סיפור על שבעה מלכים שמלכו ומתו. אז כתוב המלכים אשר מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל, וכתוב וימלוך וימת, וימלוך וימת. אז הראשון מלך ומת, השני מלך ומת, השלישי מלך ומת. המלך השמיני לא כתוב עליו מיטה. זו פרשה סתומה, פרשה שאין שום, לא ברור מה זה מספר, מה זה אומר, מה זה מגלה, מה זה מתכוון להגיד. וחזל, ברוח קודשם, גילו לנו שהפרשה הזאת היא הפרשה שנושאת בתוכה, מחביאה בתוכה, את עיקרי סודות התהליך של הבריאה. אז הפרשה עצמה היא לא שייכת אלינו. הדבר היחידי ששייך אלינו זה בפרשה הזאת כתוב, כאן כתוב, ארץ אדום, ארץ אדום, שם היו מלכים, בארץ אדום היו מלכים. וכל זה היה לפני מלוך מלך לבני ישראל. וכל המלכים שהיו בארץ אדום, המלכים האלה הם כולם מתו. וכשמלך מלך לבני ישראל, אז המלך הזה הוא חי וקיים. אותו מלך שהוא המלך של ישראל, הוא חי וקיים. אז מעמידים אותם זה לעומת זה. אלו המלכים שמתו, וזה המלך שהוא חי וקיים. בקצרה, אני לא שייך להאריך בזה, אני גם. אני רוצה רק נקודה אחת להוציא מכאן. רק נקודה אחת. מלמדים אותנו כאן, סיבת הקיום, וממילא גם סיבות האי-קיום, הן קשורות במידה הזאת שנקראת מלכות. המידה הזאת שנקראת מלכות היא סיבת הקיום בעולם, והיא עצמה הסיבה לכל חטא, היא עצמה הסיבה להיעדר הקיום. כביכול, אלה מושכלות ראשונים, זה יודע כל בר בירה. מידת המלכות זאת המידה שעליה ובגללה נברא העולם. מלכות צריכים לקבל ברצון. מלכות קיימת רק עד כמה שאלה שהמלכות חלה עליהם מקבלים את המלך ברצונם. כלומר, הם יכולים לקבל ויכולים לא לקבל. וכשהם מחליטים לקבל, זאת מלכות אמיתית. כל מלכות שהיא בכפייה, זאת לא מלכות אמיתית. לא זאת הייתה הכוונה בבריאה. הכוונה בבריאת העולם הייתה שבני אדם יהיו בעלי בחירה ויקבלו כביכול, ימליכו עליהם את בורא העולם למלך. אבל הם חייבים להיות בעלי בחירה כדי שהמלכות תהיה מלכות. הבחירה הזאת היא סיבת כל הטוב שאנחנו יכולים להשיג, והבחירה הזאת היא סיבת כל הרע שאנחנו יכולים ליפול אליו. הבחירה הזאת עצמה כוללת בתוכה את כל הטוב כולו, כי אם אנחנו בוחרים בטוב, אז אנחנו יכולים, את הכל להשיג. אבל ממילא, כאן מונחת הסכנה. אם אנחנו בוחרים ברע, אז אנחנו מאבדים את הכל, ויחד איתנו אנחנו מאבדים את כל העולם כולו. אנחנו מחריבים את העולם. עוד פעם, זאת המידה שבה יסוד, כמובן, כל העבודה כולה, ממילא יסוד כל הסכנות כולם, כל האפשרויות למעוד, כל האפשרויות ליפול, נמצאות פה. ממילא כל אפשרויות הרווח, כל מה שאנחנו יכולים להשיג, כל הטוב מאוד שהאדם נברא עליו. חז"ל אומרים, טוב מאוד טוב אדם. אדם הוא היחידי שיכול את כל הוויר כי טוב של הבריאה להפוך לטוב מאוד, מאוד, להוסיף, להרבות יותר ויותר טוב. כשם שהוא יכול להרבות יותר ויותר טוב, אז הוא יכול, כמובן, גם בצד שכנגד. זאת המידה שהיא נותנת חיים, נותנת קיום, נותנת את הכל, וגם יכולה להיות זאת המידה שנוטלת את הכל. זאת המידה שבה אפשר את הכל להפסיד, את הכל להפסיד. לפני מלוך מלך לבני ישראל, מתכוונים להגיד, לפני שמידת המלכות, הוא עמדה בצורה הנכונה. אז כל אלה שלקחו את מידת המלכות לכתחילה, אותה מידה, אז הם לקחו אותה בצורה כזאת, שאם אני הקובע, אם אני הקובע, אז אני המלך. הרי מבקשים ממני שאני אהיה הממליך. זאת אומרת, נותנים לי את הכוח להמליך. הדבר הזה נתפס אצלו. הצורה הבסיסית, ההתחלתית של התפיסה, אומרת, אם לי נתנו את הכוח להחליט, אני הוא זה שצריך לבחור ולהחליט. זאת אומרת שבעצם אני המלך. המלכות תלויה בי, אני הוא הממליך. כלומר, אני הוא המלך. התפקיד האמיתי הוא, והדבר צריך להיות ברור, התפקיד האמיתי, התפקיד הנכון, התפקיד האמיתי, זה שאדם צריך לדעת, הוא קיבל את הכוח הזה כדי למסור אותו למלכות האמיתית. בזה שהוא מוסר אותו למלכות האמיתית, אז הוא נעשה שותף במלכות האמיתית. הוא נעשה חלק ממנה. אם הוא לוקח את המידה הזאת לעצמו, אז הוא מנתק את עצמו ממקור החיים. בלשון הכתוב זה כך. אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, משבחים את בורא העולם. אנחנו אומרים דבר, בדרך כלל, כן. אנחנו אומרים את זה בתפילה. בדרך כלל. אומרים וחוזרים על זה כמה וכמה פעמים. בפיוטים בדרך כלל, בימים נוראים חוזרים על זה הרבה. אנחנו אומרים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. מלך זה ההווה, מלך זה העבר, ימלוך זה העתיד. וכאן צריך להבין, לשון הכתוב, ניקח את הראשון, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, וימלוך באדום בלע, וימות בלע. אז כתוב כאן, המלכים זה מלך, אשר מלכו זה מלך. כשהם רצו שזה יהיה וימלוך, אז שם היה וימת. זאת אומרת כך, תמיד נקודת ההתחלה היא אמנם בכוח המלכות שלנו. אנחנו נברנו עם כוח מלכות, דורשים מאיתנו מאיתנו דורשים שאנחנו נמליך את המלך, אנחנו נקבל ונמליך עלינו את המלך. זאת אומרת, הכוח להמליך את המלך ניתן בידינו, אבל אנחנו צריכים את אותה מלכות שנמצאת איתנו למסור אותה למלכות האמיתית. כשאנחנו משיירים אותה לעצמנו, זאת אומרת, אנחנו לוקחים לעצמנו גם את בחינת העתיד של המלכות. שם זה נגמר. שם זה נקטע, שם זה נגמר. משם בא המוות. שוב, כיוון שכאן נמצא עיקר העבודה שניתנה לבני אדם, עיקר מה שניתן לבני אדם נמסר לנו, אנחנו צריכים לקבל עלינו את עול, אנחנו צריכים להמליך עלינו כביכול אנחנו צריכים לקבל עלינו את עול מלכותו ולהמליך אותו עלינו. אמרו לפני מלכויות ביום שנברא האדם. אז מה תפקידו? מה הוא צריך לעשות ביום שהוא נברא? למסור את כוח המלכות שלו, דהיינו, את אותו כוח, אותו כוח, לבחור במלכות הנכונה. את זה הוא צריך למסור למלך האמיתי. בזה האדם מצרף את עצמו למלכות האמיתית, כך הוא מצרף את עצמו לקיום, כך הוא מצרף את עצמו למה שנאמר עליו שהוא חי וקיים. השם ימלוך לעולם ועד. אבל מי שלוקח לעצמו את המלכות, גם עם המימד של העתיד, דהיינו, הוא עושה את עצמו בעלים גם על העתיד. עושה את עצמו כמישהו שהוא מתכוון לקבוע גם את העתיד. אז כמובן, אז לוקחים ממנו את חייו. הוא שם את עצמו במקום שאין לו. במקום ההוא אין לו חיים. כל מי שרוצה לחיות הלאה, צריך לחיות בעתיד האמיתי. כל מי שמסלק את עצמו מהעתיד האמיתי, מפסיק לחיות. אין לו הלאה, אין לו עתיד. אנחנו לומדים מכאן. מכאן אנחנו לומדים. הסוד של נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו, זה הכוונה. לא שיש לנו עתיד. כל העתיד הוא שלנו. אבל כמו שאמרנו, התנאי לזה, להבין, התנאי לזה, זה שאנחנו נתפוס את זה. אנחנו צריכים לחיות את זה. אנחנו צריכים להבין, בלי תורה אנחנו, בלי רחמים, אנחנו חסרי עתיד. חסרי עתיד, אין לנו. אין לנו לאן ללכת. חבל על כל רגע שאנחנו נמצאים. זאת אכזריות נוראה להחזיק אותנו פה. חלילה בלי תורה. כדי שלא נהיה נידונים, חלילה, כמי שאין בו דעה שאסור לרחם עליו. אסור לרחם עליו זה הכוונה, שאין לו ולרחמנה ולא כלום. אז אנחנו צריכים להכיר, כך אנחנו צריכים לחיות. אנחנו צריכים להיות מאושרים שכביכול בורא העולם נתן לנו עתיד, נתן לנו חיי עולם. מי שלא חסר את זה, מי שהדבר הזה הוא לא, שהדבר הזה הוא, זה לא כל כך חשוב לו, זאת אומרת, הוא לא רואה את עצמו זקוק כל כך לרחמים. אז כמו שאמרנו, אין לו רחמנה. אין לו עתיד. אין לו לא תורה ולא עתיד כמובן, ולא רחמים. לחיות בעולם מטופש מאין כמו, אכזרי מאין כמו, חסר רחמים מאין כמו. לחיות זה עונש. מי שלא מבין את זה, אין לו כלים לקבל תורה. כבר הזכרנו הרבה פעמים, וצריך תמיד לזכור את זה, צריך תמיד לחזור על זה. אנחנו נמצאים בזמן שלא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שהמצב בעולם כמו שהוא היום זה מצב שלא צריך להיות, עוד פעם, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין שהמצב הזה הוא מצב ללא עתיד. אין עתיד למצב כזה. העתיד הוא לא. ואנחנו חיים בתוך עולם כזה. רק אנחנו, כן, מסתובבים לצד השני וממשיכים לישון. לא לכך נוצרנו, לא לשם כך נברנו, לא לשם כך ניתנה בנו נשמה שהיא. מרוממת כל כך, משיגה כל כך, מסוגלת להשיג כל כך. מסוגלת להבין לעומק. איך אפשר לישון בזמן כזה? איך אפשר לא לראות מה קורה פה? מה זאת אומרת? לישון, לתכנן תוכניות. מי שלא מצפה לישועה, בכל כוחות נפשו, מי שלא תופס שהעתיד, העתיד, כל מי שמחפש את העתיד בכותרות העיתונים, אז הוא יישאר שם. העתיד נמצא במציאות אחרת. המציאות הזאת היא זאת שניתנה לנו בתורה. אנחנו נצטווינו להיות מצפים לישועה. כשאדם בא לדין, כן, אדם כשהוא עולה, וכשמביאים אותו לדין, הדין, אותו דין שכל אדם חייב לעבור, ואף אחד לא יודע מתי זה יקרה לו, מתי הוא יעמוד לדין. שואלים אותו אם ציפית לישועה. ציפית לישועה? מה אנחנו נענה כשישאלו אותנו? מה נאמר כשישאלו אותנו את השאלה הזאת? צריך להבין, כל מי שלא יודע לענות על השאלה הזאת, כל מי שאין לו תשובה על השאלה הזאת, כל מי שלא יכול להגיד בפה מלא כן על השאלה הזאת, אז גם בהיותו כאן, פה, בעולם הזה, אז הוא מוציא את עצמו מהמציאות האמיתית, מפקיע את עצמו מהמציאות האמיתית. צריך לזכור את זה. צריך, כל אחד צריך לעורר את עצמו. אלו הם האמיתות הבסיסיות ביותר של התורה, של האמונה שלנו, של העובדה שאנחנו יהודים, אנחנו מבני ישראל. אנחנו אמא דקבילו אורייתא. אני משתמש בלשון התרגום. על הפסוק עם נבל ולא חכם. אז כתוב בה, מתרגם התרגום. עם נבל, עם דקבילו אורייתא ולא חכימו. אנחנו אמא דקבילו אורייתא. אל נהיה ולא חכימו. אנחנו קיבלנו תורה. אנחנו מוכרחים לשלוף את עצמנו מתוך המציאות הנמוכה הזאת, מתוך המציאות, מתוך הדשדוש, מתוך הקיום ה... אין מספיק מילים של גנאי, כן, איך לתאר את הדשדוש בתוך הביצה, בתוך השפלות, בתוך הזוהמה, בתוך הטיפשות, בתוך טוב לו. כן. אפשר לעיין במילון ולהוסיף עוד ועוד מילים של גנאי, הרבה. איפה אנחנו חיים? איפה אנחנו חיים? אנחנו, מקבלי התורה, כך אנחנו נראים? המצב מחייב התבוננות בדברים האלה. שוב, נשתמש בלשון המשנה. היום קצר, המלאכה מרובה, והפועלים עצלים, אבל בעל הבית דוחק. דוחקים אותנו אל הקיר, דוחקים אותנו שלא נוכל להימלט. אנחנו חייבים להחליט, להשיף תשובה. איפה אנחנו? אנחנו פה או פה? הפריסה של החיים שלנו, מימד העתיד שלנו, מימד העתיד. עד איפה הוא מגיע? עד איפה הוא מגיע? עוד שנה, עוד שנתיים, זה עובר מהר. יעורר כל אחד את נפשו. אנחנו נמצאים כעת, השבועות האלה, אנחנו נמצאים בזמן, זה למעשה הזמן היפה ביותר של כלל ישראל. זהו הזמן שאז בשעתו קיבלנו תורה, ועדיין הכל היה שלם, עדיין הכל היה קיים, עדיין הכל היה עם פנים לעתיד. הכל נחרב עם שבירת הלוחות. אז התחיל החורבן. ואנחנו בחורבן הזה, אז אנחנו הולכים מדחי אל דחי. אין לך יום שאין כללתו מרובה מחברו. אבל הזמן הזה צריך, אנחנו צריכים באיזה אופן שהוא לזכור אנחנו קיבלנו תורה, ובזמן הזה אנחנו חיינו את ה... אנחנו חיינו את קבלת התורה באופן הכי נעלה שיש, באופן הכי נעלה שאפשר. קיבלנו חיי עולם, ולא היה חסר הרבה שלא נצטרך לעבור מוות כדי להגיע מכאן לחיי עולם. אם הלוחות לא היו נשברים, הלוחות היו ניתנים לנו, אז היינו זוכים גם לחירות ממלאך המוות. כל אחד חייב להזכיר לעצמו, לזכור את מעמד הר סיני. אנחנו חייבים לזכור את זה בכל יום, בכל יום. אנחנו חייבים לזכור את זה בכל יום, וחייבים, למי שמקשיב, מי שמאזין, אז הוא יכול לשמוע בכל יום את הבת קול שיוצאת מהר חורב, והיא מכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. אם הזנחנו, אנחנו לא מקבלים, לא תפסנו, אנחנו לא חיים את התורה. אנחנו לא חיים את המימד שהתורה נתנה לנו. אנחנו לא חיים בתוך המערכת שנקראת חיי עולם נטע בתוכנו. אנחנו לא חיים לא את המאין באת ולא את הלאן אתה הולך. בוודאי לא את הלפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. בוודאי לא. ואנחנו מדשדשים בתוך הווה, בתוך הווה, חסר עתיד. זהו. זה מה שרציתי להעיר. הלוואי והדברים יקלטו ו... לא נותר לי אלא להשתמש בלשון הכתוב. שמעו ותחי נפשכם.